אנחנו דיברנו על הפסוק כנר מצווה ותורה אור, בדרך חיים תוכחות מוסר. ובין מספר פירושים של היחס בין הנר מצד אחד ובין האור מהצד השני. התחלנו לראות את המדרש. אנחנו צריכים רגע אחד לסיים. רציתי שנתעכב על איזושהי נקודה, יש אנחנו ממשיכים הלאה. אמר לנו המדרש, לגבי העניין של התורה והמצווה, דבר ראשון הבאנו את המדרשים המפורסמים, שתלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, אמר לך מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה, מצווה אינה מגינה לפי שעה. המושג של אור פה זה לא אור שיש בו אישו מקור אנרגיה, אלא אור עצמי. מעין אור שבעת הימים. אם אני מתייחס לאור כאור השמש אפילו, אז גם כן יש איזשהו מקור אנרגיה שמאיר אותו, שפועל אותו, נכון? כמו שיש גם בנר. אבל דבר שאין לו בכלל חיבור לחומר. אומנם השמש עצמו מקור אנרגיה עצום מאוד, גזים ועוד דברים נוספים, אבל עדיין דבר שהוא מחובר לחומר. פה מדובר באמת על האור, על האור עצמו. ואת התורה באור לומר לך מה אור אינו מגן לעולם, מה אור מגן לעולם, התורה מגינה לעולם. אומר בתחלך תנחה אותך בעולם הזה, ושכבך תשמור עליך זה יום המיטה, והקיצות היא תשיחך לעתיד לבוא. למשל אדם שהיה מלך בלשון הלילה, ואפלה, הוא מתיירא מן הקוצים, מן הארכנים, מן הפחתים, מן החיה הרע ומן הליסטים. יש פה דברים שונים שאדם צריך להתיירא מהם. הקוצים והברקנים והפחתים זה דברים שהאדם נכנס אליהם, זה לא שהם תוקפים אותו, אלא הוא נכנס אליהם. מן החיה רע ומן הליסטים, זה כבר קשור לאדם, לא לאדם כמי שנכנס אל אותם צרות, אלא לאותם מאמורות, אלא אותם צרות תוקפות אותו, הליסטים או החיה רעה. ואינו יודע באיזה דרך מהלך, זה יהיה נוסף. פשוט הוא לא יודע את הדרך. זה לא קשור לאיזשהו גורם מזיק. קשור להיעדר דרך. להזדמנה לו אבוקה של אור, ניצל מהקוצים, מן הברקנים, מן הפחתים. זה מאוד פשוט לכאורה. ברגע שהוא רואה. אז הוא לא נכנס למקום שהוא לא אמור להיכנס. זה סדר המציאות. כאשר אדם רואה, הוא לא נכשל בדבר מסוים. ועדיין הוא יראה מן החיה רעה ומן הליסטין. כי דבר חיצוני שיתקוף אותו, אמרנו אולי אפילו חמור יותר. כי כשאדם הולך עם נר, אז אמנם הוא רואה את הדרך, אבל גם אחרים עלולים לראות אותו. כמו הגמרא על רבי עקיבא המפורסמת. על רבי עקיבא בסמון סרט ברכות, שהמלך בדרך, ולא נתנו להיכנס לעיר, לן מחוץ לעיר, והיו עמו נר, תרנגול, נר תרנגול וחמור. ואחד הדברים שהצילו אותו זה הנר. אז הנר לכאורה ודאי עזר לו כדי שלא ייפול בפחתים. מצד שני, כתוב שאם הנר היה דולק, הליסטים היו רואים את הנר במרגי עקיבא. זאת אומרת, יש איזשהו צעד, זה גם סברה, לא צריך ראייה. סברה פשוטה, שכאשר אדם יש לו נר, הוא מסתכן אולי בהיבט אחר. זה נכון שהמצווה על פניו היא לא מסכנת את האדם. אבל המצווה היא קשורה להתמקדות מסוימת. התמקדות מסוימת. האדם מרוכז בלראות את הפחתים ואת הקוצים והברקנים שיש בדרך. אבל ההתמקדות הזאת היא עדיין לא פותרת את הסכנות הכלליות שמלוות את האדם כאשר הוא הולך לדרך, דרך חייו. אינו יודע בדרך מהלך, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומן הליסטים. ועדיין לא יודע באיזה דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, מקום פרשת דרכים, מקום שיש בו גם שילוט. ניצול מכולם. שואל ישר המדרש מהי פרשת דרכים. ואמרנו שבאמת זו השאלה המרכזית. כי הבנתי מה זה הנר. הנר זה מצווה. מדרש גם אמר מקודם. הבנתי גם מה זה הליסטים ומה זה החיות רעות. נכון? זה קשיים שבאים בחוץ ומי מגן עליהם? האור. זאת אומרת, הבנתי מה מציל מפניהם. יש לנו נר מצד אחד, יש לנו עלה עמוד השחר, ניצול מחיי הרע וליסטים. אני מבין מה זה עמוד השחר, שזו התורה לכאורה. התורה נמשלה לאור, זה עמוד השחר. אבל מה זה פרשת דרכים? זאת אומרת, מה יש לנו יותר מאשר מציאות של תורה? עכשיו אז היינו אמורים לסיים את המדרש, לא? לכן שואל המדרש עצמו, מהי פרשת דרכים? ממשיך המדרש ומסביר, זה לתמיד חכם ויום המיטה. אז כבר הסברנו מה פירוש יום המיטה. יום המיטה במשמעות הזאת של במיטה, אדם יודע לכאן הוא מגיע. עד אז הוא לא יודע מה יהיה איתו. מה קורה? כשאדם הגיע למיטה, אז הוא יודע כבר לאיפה הוא מגיע. אבל יום המיטה אולי זה גם איזשהו צד, כמו שאמרנו, זה לא רק בצד שכשאדם מת, הוא יודע לכאן הוא מגיע, אלא יש פה גם צעד שיום המיטה באמת הוא יכול להגיד שהוא הלך בדרך מסוימת והגיע. איזשהו מציאות של תכלית כבר, לא מציאות של דרך, אלא מציאות תכליתית של יום מיטה. זאת אומרת, כאשר אדם נפטר, הוא כבר יכול להסתכל על כל מהלך חייו ויכול להגיד, הנה, הלכתי ממקום למקום. ואני יודע שהגעתי לאיפה שהגעתי, למדרגה שהגעתי. כל עוד הוא לא מת, אז אולי הוא הלך בדרך מסוימת, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, כמו יוחנן כהן גדול, שהיה כהן גדול הרבה מאוד שנים, ובגיל מבוגר מאוד הוא יצא לתרבות רעה. לך אגב, זה היה השבר הכי גדול של בית חשמונאי. בית חשמונאי, יוחנן כהן גדול, הוא הצליח אחרי תקופה מאוד ארוכה לייצב את הממלכה, וגם להסיר את ההתייבנות, באופן מאוד מאוד חד. ניצחונות גדולים, אלו גם קשרי חוץ מאוד מאוד טובים עם הממלכות השכנות. זאת אומרת, זה לא רק שהוא היה כהן גדול, הוא היה כהן גדול והיה... מה? המנהיג. המנהיג. ואותו יוחנן כהן גדול בסוף חייו יצא לתרבות רעה, וזה היה שבר עצום בכל ממלכת חשמונאי. בעצם הרגע הנפילה אולי הכי חריף של ממלכת חשמונאי היה יוחנן כהן גדול. זאת אומרת, זה לא רק איזה צדיק כזה שהיה באיזה קרן זווית ויצא לתרבות רעה. היציאה לתרבות רעה של יוחנן כהן גדול היה שבר לאומי איום ונורא. אנחנו נמצאים ערב חנוכה. מה צריך עיון? אל תאמין בעצמך עד יום אותך. כך אומרת הגמרא, בשביל ללמד אותנו את היסוד הזה, שאל תאמין בעצמך עד יום אותך. אנחנו יודעים שכל בית שני היה בו גם צד של הכנה לחורבן. כך כותב הרב, לפי הבאות ספרים, שכל בית שני היה בו גם צד שחנה לחורבן. לא היה פה, כמו שאומר הרמב"ן, גם לגבי לאסור שבט מיהודה, מחוקק בין רגליו, שהסיבה לכך שנענשו באופן כל כך חמור, בית חשמונאי עד כדי כך, שמופיע לגבי הורדוס, שכל מי שיאמר שאם בית חשמונאי הוא, תדעו שהוא עבד, אין קיום לבית חשמונאי, כי הם היו משבט לוי. שבט לוי לא אמורים להיות מלאכים, לא אמורים לתפוס את השלטון. אמורים לעבוד את עבודת הקודש, בית המקדש, אבל לא אמורים לתפוס את השלטון. כיוון שהם תפסו שלטון שלא ראוי להם מבחינת הטבע של שבט לוי, תוצאה הייתה שזה לא יחזיק, שיהיה חורבן. אמרנו את תלמיד חכם ביום מיטה. לבית תלמיד חכם ביום מיטה, יש שאלה על זה קצת, מהגמרא במסכת ברכות. גמרא במסכת ברכות, גמרא מפורסמת, מספרת על רבי יוחנן בן זכאי. מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, שלפני פטירתו באו תלמידיו לבקרו. מסופר כך. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם, היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ואם עושרני, אין איסורו איסור עולם. זאת אומרת, מה שחובש אותי, זה לא כלא עולמי. ואם אמיתני, אין מיתתו מיתת עולם. אפילו לומר שהוא הורג אותי, זה גם דבר סופי. ואני יכול לפייסו בדברים, הוא שחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם עושרני איסורו איסור עולם, ואם אמיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא שחדו בממון, ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת לגן עדן ואחת לגיהינום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה. אמרו לרבינו ברכים, אין ויכוח, אין דיון, אומרים רבינו ברכים. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, ולוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכניסו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אבל זה גם מעניין, כי מצד אחד, אומר, אני יודע לאיפה מוליכים אותי. מה משמע? באמת מבהיל לחשוב את זה. אבל שנראה שרבי יוחנן בן זכאי, חושש אם הוא יזכה לחיי העולם הבא, יכולים לו וחס לא. יש שני דרכים, אומר רבי יוחנן בן זכאי. מצד שני, רגע לפני שהוא נפטר, הוא אומר, והכינו כיסא לחזקיהו ומלך יהודה שבא. נראה קצת תרתי דסתרי. אם באמת יש כזאת התרגשות בשמיים לקראת בו שרבי יוחנן בן זכאי, עד כדי כך שחזקיהו ומלך יהודה עומד לבוא. נכון ששניהם היו, אולי באמת זה קשור גם להמשך. באמת רואים רגע אחד לפני מיטתו, פרשת דרכים. ורואים גם את העניין של האמירה שלו שיהיה רצון, שיהיה מורה שמיים, לכן כמורה בשר ודם, הנושא של יראת שמיים. שזה העניין הבא שמופיע במדרש, זה תלמיד חכם ויראת חטא. ראינו בדיוק בשם ישמואל, שהוא רוצה להסביר מה היה החשש של רבי יוחנן בן זכאי. הרי רבי יוחנן בן זכאי, הוא ודאי שהיה מבחירי צדיקים. צדיקים יודעים. צדיקים מדרגות עליונות יודעים, היצר רע שלהם הוא לא בין טוב לרע, אלא בין טוב ליותר טוב. רבי יוחנן בן זכאי לא היה כזה צדיק גדול. אז אומר השם ישמואל, אנחנו רוצים גם להסביר, זה יסוד של רבונו מפשיסחה. שהוא רוצה להגיד על יהודה. שלגבי העניין, שיהודה יורד, יורד, יורד לאיש הדונמי, ושנו חירם. לגבי המדרש בבראשית רבה, שכתוב שהאחים עוסקים במחת יוסף, יעקב עוסק בשקו ותעניתו, ראובן עוסק בשקו ותעניתו, יוסף עוסק בשקו ותעניתו, ויהודה הולך לישא לו אישה. המדרש הזה כשלעצמו הוא נפלא מאוד, המשמעות הפשוטה נראית, שאנחנו כל אחד שמגיעים לאיזושהי נקודת שבר, ואולי אין רגע של נקודת שבר יותר גדול מאשר הרגע הזה של מכירת יוסף, נראה כמו סוף הסיפור של עם ישראל. כל אחד עסוק בענייניו הפרטיים, מתוך שבר היום ונורא, שנוצר באותה משפחה, משפחת ישראל, שבר נורא. בני רחל מתנתקים מבני לאה, בני לאה עושים מעשה, שבפניו נורא והיום, מכירת אח. יעקב נמצא במצב שהוא בעצם לא מסוגל לאחד את המשפחה, זה הכל בתעניתו, אין בכלל המציאות של הנהגה. הבנה פשוטה שגם יהודה, גם כן, נמצא באותו תהליך שהוא הולך לאישו פינה, והקדוש ברוך הוא עוסק בבריאת אורו של משיח. אין, שבע שמיים משחק, השם מנהג לעם. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. דווקא שם יש כיוון אחר, חסידות, שיהודה כשהוא יורד, מה הכוונה שיהודה יורד, ניסה לו אישה? מה המשמעות? המשמעות של יהודה יורד ניסה לו אישה היא שיהודה אומר, הכל תקוע. הכל תקוע. אז מצד עבודת השם הפרטית שלי, שלי כיהודה, מה יותר נכון, מה הכי נכון? לתקן את החטא שלי. עברתי עבירה. הייתי שותף עם חירת יוסף. אמנם, אני... מה? כשהם הגיעו ליעקב, אני חושב שהם כבר הבינו שיש פה אישהו... לפחות יהודה. הבין את הדברים. כתוב שמה הסיבה שהוא הולך וירד ממחב, הורידו ממלכותו. למה הורידו ממלכותו? כי אמרו שהיה יכול למחות ולא מחה. משמע שהם הבינו שיש פה חיסרון. הם חזרו, רואים את אבא שלהם שבעצם כירד על בני אבל שאולה. ודאי. אצל יוסף, הבירור השלם, שזה לא רק בגלל הצער של אבא, אלא באופן אמיתי, זה היה בהמשך. אבל ודאי שאחי כבר הבינו שקרה פה משהו נורא והיום. אז יהודה, שיורד, למה הוא רוצה עכשיו להתחתן, ניסה לו אישה? הוא אומר, למרות שמצד האני הפרטי הייתי צריך לתקן את הקלקול הפנימי שלי לכאורה, מעין מסירות נפש. מסירות נפש. מה פירוש מסירות נפש? אני מוותר על האני הפרטי בשביל כלל ישראל. בשביל המשכיות של עם ישראל. גם אם אני לא לשלם מחיר אישי על זה. על זה שלא תיקנתי. אבל כשהכל עומד, אי אפשר עכשיו, אני לא יכול להרשות לעצמי לעסוק בפרט. זאת אומרת, מסירות נפש של יהודה לשם השם, למען עם ישראל, למען הופעת שם השם בעולם. זה עניינו של יהודה. כוח מיוחד כזה. לכן יהודה יורד לישא לו אישה, להמשיך את עם ישראל, להמשיך את את ההופעה של עם ישראל, תוצאה מזה מה נולד ממנו? השם בורא, בורא של משיח, פרץ. דרך ופרץ, שפרץ הוא המשכיות המלכות בישראל. זה עוד דבר, דוד יוצא מפרץ. בעזרת השם, מלך המשיח. העתיד לו, אורו של משיח. גם העניין של אור. הופעה נצחית כזאת של אור, שלא תלויה בזמן מסוים, אלא הופעה שקשורה אל הנצח. ההסבר הזה הוא מאוד מאוד יפה, קצת לי אישית, יש אישהו קושי בהיבט של... מה, אם אדם מוסר נפש למען עם ישראל, וברוך השם עולה בידו, אז הוא צריך לחשוש מבחינת העולם הבא, אבל לא ברור שהקדוש ברוך הוא ייתן לו גם שכר. כנראה שיש עניין גם בתיקון הפנימי האישי. רבי יוחנן בן זכאי יש לו גם דמיון לעניין הזה, והוא מביא אותו, השם שמואל מביא את העניין של רבי יוחנן בן זכאי, שרבי יוחנן בן זכאי היה בתקופת החורבן. היה בתקופת החורבן, כיוון שהיה בתקופת החורבן, דוגמה, את התקנות של בעקבות החורבן, שרבים מהם אנחנו נוהגים, כמו לישא כפיים, גם במדינה, כמו העניין של לולב ניטל כל שבעה. יום ענף כולו אסור, שקיעת שופר. היו מספר גדול של תקנות שתיקן רבי יוחנן בן זכאי בעקבות החורבן. ואת רבי יוחנן בן זכאי גם כן עסק הרבה מאוד בתיקון הכללי. גם אחרי תקופה של שבר גדול בעם ישראל, החורבן, גם רגע שעל פניו מאיפה ממשיכים עכשיו. ורבי יוחנן בן זכאי מתקן בדיוק את אותו תיקון. אפשר לקחת את זה אפילו לנקודה נוספת. יכול גם להסביר עניין שחזקיהו המלך יהודה של בר, חזקיהו מה שהיה בסוף, בסוף המלכות בית ראשון, ממש לפני החורבן. איזושהי הכנה זה מתאים לרבי יוחנן בן זכאי. אפשר לקחת את זה לנקודה נוספת, שממה חושש רבי יוחנן בן זכאי? רבי יוחנן בן זכאי יוצא מהעיר, הוא עשה את אותו תרגיל לבריונים, שהוא יצא בתוך ארון קבורה שנשאו אותו תלמידיו, בהתחלה באמת השומרים של השער, רוצים לתקור את רבי יוחנן בן זכאי, לוודא שהוא אכן מת, ונענע אותו לכל הפחות, אומרים להם התלמידים, אמרו רבן של ישראל דקרו, אמרו רבן של ישראל חיללו, זה איזושהי מציאות כזאת של, 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 של יציאה מן העיר, באמת מגיע, מגיע רבי יוחנן בן זכאי מול אספסיאנוס, שהיה המצביא ש... שהקיף את ירושלים, שצר על ירושלים, ובזכות חוכמתו מציע לו אספסיאנוס, בקש בקשות, שלוש בקשות. בקש רבי יוחנן בן זכאי, יבנה וחכמיה, שושלת רבן גמליאל, ותרופות לרפא את רבי צדוק. בקשות חשובות. אולי בזכותו של רבי יוחנן בן זכאי, זכינו שיש המשכיות של תורה. יבנה וחכמיה, שושלת רבן גמליאל, שזה הנשיאות. רבי צדוק, שהיה ודאי מעין כמאה של עם ישראל, מעין צדיק יסוד עולם כזה, שמחזיק את הדור בצדקותו, בתפילותיו. ורבי יוחנן בן זכאי, אלה הם הבקשות שלו. אומר רבי יוסי, ויקדם רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתיו יסכל. מה היה לו לבקש? היה לבקש את ירושלים. אותה אני לא יכול לחשוב על נקודת דילמה, נקודת ספק יותר חריפה מאשר הספק שעומד ברבי יוחנן בן זכאי. צד אחד עומד מול אספסיאנוס, ויש לו אפשרות, אולי, שמה, לא בטוח, להציל את ירושלים, ואז הוא יכול להפסיד הכל. מצד שני, הוא יכול לקבל בקשות מסוימות שסביר שהוא, שיענה למספסיאנוס, ולהמשיך את המשכיות של עם ישראל, המשכיות התורה שבעם ישראל. ספק עצום. קשה בכלל לחשוב על, על מצב של צורך להחליט החלטה בסדר גודל כזה. לא יודע כמה אנשים בכלל במהלך ההיסטוריה. החליטו החלטה כזאת. כשהוא יצא מחוץ לעיר והלך לאספסיאנוס, סביר להניח שהוא חשב גם על האופציה הזאת ש... יש פה הרבה מאוד סיבות למה לבקש את ירושלים. גם לא בטוח שהוא ייתן, גם יכול להיות שזה פקודה עוד מרומא. הרי אספסיאנוס היה קיסר, מצביא הצבא, אבל הוא עוד לא היה הקיסר. אז הוא כבר מיד נהיה קיסר, נכון? בשלב הזה הוא נהיה כבר קיסר. כשהוא שאל את השאלות. הוא אמר, כיוון שכל כך חכם אתה, כשהוא ראה את חוכמתו. היה קיסר, אבל כיוון שכבר הייתה פקודה של, של מצביא קודם, אני יודע, יש פה אישור חשש. מה? לא יודע, אבל הציור הוא ציור שכבר הייתה פקודה. פקודה כבר ניתנה. קבעו שהוא יהיה, אבל השאלה אם באמת זה דבר כל כך פשוט שהיה מתקבל. והוא בחר להגיד את, לבקש שלוש הבקשות האלה. זה החלטות שאין ספק שמלווה אותו דם עד יום אותו. אז יודע רבי יוחנן בן זכאי מצד אחד, שוודאי הכל נעשה מתוך טהרת לב. אבל יש להם את רבי עקיבא, שהוא היה מבקש אחרת. הוא היה מבקש בקשה אחרת. יכול להיות שזו הסיבה לתחושה של הספק. של... מצד אחד, ידיעה שכל לשם שמיים, כל מה שהוא פעל, פעל לשם שמיים. אבל מצד שני, החשש, שמה וכולי היי, במהלך ההחלטות, הייתה איזו החלטה שהיא לא הייתה מושלמת. אבל רבי יוחנן בן זכאי באמת, ואולי זה גם הלקח שלו, היסוד שהוא אומר, יהיה מורא שמיים עליכם. מה שאתם פועלים, מה שאתם עושים, יהיה מתוך מורה שמיים. יהיה רצון שיהיה מורה שמיים לכם כמורה בשר ודם. הדוגמה הכי חריפה לעניין שאני זוכר בשס, מהעניין של יהיה מורה שמיים לכם כמורה בשר ודם, הופיע בסוף מסכת קידושי. בסוף מסכת קידושי מדובר על כוחו של היצר הרע. כוח מאוד מאוד גדול, שם מסופר על רב עמרם חסידה, ששבו קבוצה של 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 גויות, ואמרו איפה נשכן אותם, הרי יש חשש גדול לקלקול, שבויות מלחמה. אמרו נשכן אותם בביתו של רב עמרם חסידה, שהוא ודאי אדם מתוקן, מי יותר מתוקן מרב עמרם חסידה, ושמו אותו, שמו את, את, את אותם נשים בעליית גג אצל רב עמרם חסידה, שהדרך לעלות לאותה עליית גג דרשה סולם שהוא צריך עם 10 אנשים להעמיד אותו. פעם אחת יצרו של רב עמרם חסידה התקפו את אותו סולם שהוא צריך עם 10 אנשים לבד, הוא הצליח להרים ולהעמיד אותו. וכשהגיע לאמצע הסולם התחילו לצעוק נו רבי רב עמרם, אש בביתו של רב עמרם. צעקות, צעקות, מיד כולם רצו וראו את הסיטואציה כמו שהיא. באו חכמים ואמרו לו לרב עמרם חסידה, ביזית אותנו. מה אומרים עכשיו לחכמים? ביזית אותנו. בעצם רב עמרם חסידה נמצא בדיוק בנקודה הזאת שהיא מורה שמיים לכם כמורה בשר ודם. מה, אין ריבונו של עולם? רב עמרם חסידה נמצא ברמה רוחנית כזאת שהחשש שלו מבני אדם הוא חשש שהוא לא יותר גדול מאשר החשש מפני ריבונו של עולם. מה? כי זה בדיוק ההכרה שלו. אז יש עכשיו יצר הרע, יש מצב שהוא לא רציונלי. אבל רב עמרם חסידה צריך להתגבר ולהגיד, רגע, אני רוצה שיעצרו אותי. הוא מבין שזה בושה איומה, מה הוא לא מבין את זה? אבל זה, הציור הזה, ובאמת כתוש, כתוצאה מאותו מעשה, רבם חסיד היה מסוגל להגיד גירה בעיני, ביצר הרע. היה יכול להגיד, היה יכול להתגרות ביצר הרע, שום דבר כבר לא תקף אותו ברמה שהוא לא יכול לשלוט עליו. הגיע למדרגה כזאת שהוא ניצח את היצר הרע. דבר עליו מה שנקרא בנוקאוט, כבר לא מצליח יותר לפגוע בו. יש לי מדרגה כזאת. היכולת שלנו להגיע ליראת שמיים כזאת, וזה לפני יום אותו, כשהוא מדבר על יראת שמיים, סביר להניח שזו נקודה מרכזית אצל רבי יוחנן בן זכאי. כשהוא בא ואומר, רצון שיהיה מורה שמיים ולכן כמורה בשר ודם, זה חלק משמעותי, מהותי, בעבודת השם של רבי יוחנן בן זכאי. זה מדרגה עצומה. קשור לשיביתי השם נגידי תמיד. גם במישור שמפגש עם ריבונו של עולם, אבל גם כמו שלא נעים לי להסתובב באופן לא צנוע על יד חבר שלי, חברה. כך גם אדם בתוך ביתו צריך להנהג בצניעות. כמו שלא נעים לי לעשות מעשים מסוימים בפני בני אדם, אני אומר, כבשר ודם, כמו שאמרים, כמו בשר ודם, זה לא כל בשר ודם. בשר ודם כזה שתיירה ממנו. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא מתבייש מפלוני, אבל אתה מתבייש מאלמון. אז מורה בשר ודם זה משמעות היותר מתוקנת. וזה הלימוד שמלמד רבי יוחנן בן זכאי, דחב המערשה עצמו אומר, שמה שהוא אמר שאני יודע אם אני בן עולם הבא או לא, זה פני הענווה, ללמד אותם ענווה. זה לא שבאמת הוא חשב את זה. הוא גם ידע שהוא בן עולם הבא. אבל הוא רק רצה ללמד אותם את היסוד של ענווה. קשור לעניין שאנחנו מדברים על פרשת דרכים. כל חייו של האדם הם פרשת דרכים. אולי באמת הפרשת דרכים הזאת, אצל רבי יוחנן בן זכאי, היא פרשת דרכים כפל כפליים. פרשת דרכים מיוחדת. היה באיזשהו צומת מרכזית מאוד של עם ישראל, רבן יוחנן בן זכאי, הוא היחיד מתוך החכמים, שאולי משושלת רבן גמליאל, נקרא רבן. תמיד רבן זה רבן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל. נכון? רבנו הקדוש. הרבן היחיד שיש, שהוא לא משושלת רבן גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי. רבן. אולי במשמעות של, כמו שדיברנו מקודם על העניין של המלכות, שזה עניין של יהודה, עניין של האחריות. רבן זה אישהו אחריות כללית כזאת. על כלל ישראל. זו נקודה שרציתי קצת להרחיב בה. אמרנו תמיד חכם, זה תמיד חכם ויראת חטא, כמו שהזכרנו גם כן ביחס לרבי יוחנן בן זכאי. דבר אחר, זה תמיד חכם וסליק אלי שמעת, אליבא דהלכתא. אדם אותו תמיד חכם, שהיכולת שלו תמיד, בכל מציאות, לברר דברים על פי תורה. מה זה סליק אלי שמעת אליבא דהלכתא? איך הוא יודע? אנחנו מדברים באדם, שהגיע לפרשת דרכים. אז מה זה אותה פרשת דרכים? פרשת דרכים זה אדם שיודע להגיע להכרעה מתוך תורה. כשאדם מגיע להכרעה מתוך תורה, אז באמת הוא יודע. והדברים קשורים. גם העניין, אל תעמיד בעצמך עד יום מותך, גם העניין של יראת חטא, ואחרי זה, הסוג ישמעת על יבידי לחטא. לדעת כל סוגיה שיש לאדם, לדעת להכריע בה מתוך תורה. דבר אחר, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה, שנאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. היסוד הזה של אהבה. מצווה זה משהו שהוא פרטי, אבל תורה זה כמו אהבה. זה מושג של אהבה תורה. לכן גם אם יש עבירה, יכולה לפגוע בפרט. אבל הקשר השורשי, היחס העמוק של האהבה שלנו לתורה, זה לא ניתן לחבות על ידי עבירה. אי אפשר לחבות. אמר רבי יוסי, דרש לה רבי מנחם ורבי יוסי להיקרא כסיני. וימלא דרשו הדואג והחיתופר, אחי, לרדו ותר דוד הכתיב, אלוקים עזבו, ותפו ותפסו, כי אין מציל. מה ידריש ולראה בך ערווה דבר? באמת יש איזושהי מחשבה כזאת, שכיוון הם דרשו את הפסוק, שכיוון שהקדוש ברוך הוא עזב את דוד, אז הקדוש ברוך הוא לא יציל אותו. לא יציל אותו. אבל למה הם שכחו? מים רבים לא יוכלו לחבות האהבה. שהקשר בין רימונו שם לבין דוד המלך הוא קשר פנימי. קשר שורשי של אהבה, שאותו לא ניתן לחבות. אחד גם קשור להמשך של עניין של מלכות. מה ידריש לא יראה בך ערווה דבר ושם מאחוריך? והם אינם יודעים שעבירה מחבה מצווה, מן עבירה מחבה תורה. ומה הם חשבו? הם חשבו, כיוון שדוד המלך חטא בחטא עם בת שבע, אז כבר יש עבירה, וכיוון שיש עבירה, זה מחבא. הקדוש ברוך הוא עוזב את דוד המלך. זאת הייתה המחשבה של דואג לאחיתופל. לכן הם רדפו אחרי דוד. אבל הם לא יודעים שנקודת האהבה, החיבור של האהבה של דוד עם ריבונו של עולם, היא חיבור עצמי. כיוון שהחיבור הוא חיבור עצמי, היא לא שייך בכלל נתק בין הקדוש ברוך הוא לבין דוד המלך. זה בא לידי ביטוי באופן חריף של דוד. חשבתי דרכי ושבו ילדותיך, כמו שמופיע בתחילת פרשת, אם אני טועה בחוקותיי, במדרש רבה, שדוד המלך אומר, כל מקום שאני הולך, רגליים נושאת אותי לבתי מדרש. יש קשר של אהבה עצמית בין דוד המלך לתורה. כיוון שהקשר הזה הוא קשר כל כך חזק של דוד המלך לתורה, לא שייך גם אם דוד עובר עבירה, לבוא ולחשוב אפילו, שהוא לא שם עוזב את דוד המלך. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את דוד. אמר בר קפרא, הנפש והתורה נמשלו בנר. זה כבר ראינו באיש עמידה, ואני חושב שזה מוסיף לנו עוד קומה בהבנת המדרש. דרש בר קפרא, הנפש והתורה נמשלו בנר. גם הנפש נמשלה בנר, בכתיב, נר השם נשמת אדם. וגם תורה, תורה דכתיב, כי נר מצווה ותורה אור. אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. אם אתה משמר את שלי, אף אני אשמור את שלך. אמר רבי ישמעאל, למשל, מה הדבר דומה? לשני בני אדם, אחד היה לכרם בגליל, כבר ראינו את הדברים מקודם. אלא מה הכוונה? עד עכשיו ראינו ציור של נר ואור, והדברים היו מנותקים. הנר קשור למצווה, משהו יותר מקומי, ניתן לחבות אותו, והאור קשור לתורה, משהו תמידי, לא ניתן לחבות אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, נרי בידך ונרך בידי. אם אתה משמר את שלי, אף אני משמר את שלך. מה זה אותו נר שהקדוש ברוך הוא? מה זה אותו נר? אלא הקדוש ברוך הוא, כאשר, האדם כאשר הוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מאיר לו. מאיר לו. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, ואז כשהאדם לומד, אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? מאיר. יש פה חיבור בין הלימוד של האדם לבין ההערה של ריבונו של עולם. כמו שהזכרנו, החיבור בין מצווה, החילוק בין מצווה לבין תורה הוא חילוק שהוא לא כל כך מובן. הרי כשאני מקיים מצווה, אני גם לומד תורה, לא? טבע הדברים. אני נזכר שזה הדין. אם אני שומר שבת, אני נזכר שזה הדין. עצם הזיכרון הזה הוא עצמו לימוד. לכן כשלומד תורה, כשאני מקיים מצווה, אני גם לומד תורה. וגם כשאני לומד תורה, אני מקיים מצווה. וגיד ביומם ולילה. לא יסור, בשנת ולבניך. אני מקיים מצווה גם כאן וגם כאן. אלא יש פה איזשהו צד של חיבור בין האור האלוקי, שאמרנו, הוא לא תלוי בכלום, לבין האדם. לבין הופעת האדם. וכשהאדם בשלמות, לא סתם לומד תורה, אלא גם שתציל אותו פרשת דרכים, לומד תורה עם מירת חטא, לומד תורה, סוק ישמעת לי בדיל חטא. כשאדם לומד באופן כזה שהתורה שלו היא תורה מבררת, אז האור האלוקי, התמידי, מתחבר עם אותו נר, עם אותו לימוד פרטי של האדם. ואותו לימוד של האדם, למעשה, מופיע את הופעה שלמה של אור השם בעולם. שני הדברים האלה קשורים ושזורים זה בזה. וזה מה שאומר ריבונו של עולם, אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. אני נותן לך אחריות על הנר שלי, אבל הנר של ריבונו של עולם הוא נר עליון, הוא אור. ונרחה בידי, זה נשמע, נשמעת האדם. אם אתה משמר את שלי, אף אני אשמור את שלך. אם אתה משמר על הנר של ריבונו של עולם, על הופעה, קיום תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא שומר על הנשמה העליונה של האדם. בעזרת השם, שנזכה שהאורות הגדולים יאירו.